עכשיו אנחנו עם שניים על הקו, ישי כהן, כיכר השבת, אריה ארליך, משפחה, שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב.
הפגנה לא כל כך גדולה או המונית כמו שהבטיחו לנו אתמול בערב בתל אביב, הפגנת השמאל נאמר, גם איזה גאוויר הקשה על הסיפור הזה, אבל גל תקשורתי, צונמי תקשורתי, על הרפורמה שמתכוון לעשות יריב לוין, קוראים לזה כבר הפיכה ומהפיכה, וכל היום וגם אתמול התקשורת מגויסת סביב העניין הזה. עד כמה לדעתכם העניין הזה מסייע אולי ליריב לוין בצד הזה שתומכי הליכוד מתלכדים סביבו, ואולי זה דווקא זה מה שיפגע בו, ישי?
תראה, בסוף הסוף, קודם כל כוכבית על הפתח של הדברים שלך, אני לא הייתי מזלזל גם עם 50 או 80 אלף מי שיצאו בגשם, לא מזלזל, נכון, צודק נתניהו שאומר שמיליונים יצאו להצביע בהפגנתי לפני כמה חודשים ובחרו בשלטון הימין, זה נקודה אחת, אבל עדיין לא הייתי מזלזל באותם עשרות אלפים שיצאו אתמול לכיכר הבימה. עכשיו לגבי האם זה יצליח להרתיע את נתניהו ויריב לוין, גם אם כן זה פחות רלוונטי, כי ככל הנראה כבר השבוע הערכה היא שיתכן שזה יקרה מחר או מחרתיים, שופטי בג"ץ, 11 שופטי בג"ץ יצטרכו לפרסם את החלטתם לגבי מינויו של אריה דרעי לשר, והערכה היא גם במערכת המשפטית וגם במערכת הפוליטית שהשופטים יפסלו את דרעי בשל עילת הסבירות שהוא לא יוכל לכהן כשר. אז יצטרך נתניהו לקבל החלטה מה הוא עושה, הרי הוא יהיה חייב לפטר את דרעי כשלב ראשון. האם הוא הולך לחקיקה בכל הכוח לביטול עילת הסבירות ופסקת התגברות ולמנות את דרעי בתוך חודש וחצי, או לשחק עם דרעי, ואנחנו יודעים שדרעי לא ייתן לנתניהו לשחק איתו, כי הוא רוצה לשבת סביב שולחן הממשלה בלי תואר של ראש הממשלה חליפי אלא כשר הפנים והבריאות, ולכן ההתנגשות הזאת תבוא גם תבוא אם נתניהו ולוי ירצו או לא ירצו, זה יקרה לנו כבר בשבועות הקרובים.
כלומר, פעם ראשונה שהכדור מגיע למגרש של נתניהו עם החלטה מעשית מיידית, האם הוא הולך דוח נגד מערכת המשפט?
הוא לא יוכל לדחות אותה בשבועות.
כן, שהכל היה דיבורים. טוב, אריה, כבר גם התייחסות שלך לעניין הזה, וגם לרעיון שכולם מדברים עליו, שקיימת עם נשיא בית המשפט העליון שעבר אהרון ברק, מסגרת עיתון משפחה, דעות חלוקות קצת על התמונה, על התפילין, על על כל הנושא הזה, אבל פחות על התוכן ועל המהות. מה אתה חושב על מה שקורה בתקשורת גם סביב העניין הזה? תראה, לקחו את אהרון ברק והוא כאילו הקול הדומיננטי בכל הסיפור הזה.
תראה, קורה משהו מאוד מעניין בתקשורת הכללית מאז שיריב לוין הכריז על הרפורמה שלו. אגב, שזה מהלך שיכול להיות שראוי לדון בו במחשבה שלאחר מעשה, האם היה נכון לצאת עם אותה מסיבת עיתונאים ולהיכנס ב-180 כמש במערכת ואז להעיר את כל הדובים מחבצם, הוא היה עדיף לנהל מהלך שקט והדרגתי, אבל זה נושא בפני עצמו. ברור שכרגע התקשורת התגייסה והקימה מעין מפלגה, מפלגת מחאה בהובלת התקשורת, אני לא זוכר כמעט תקדים לאירוע שבו התקשורת מפמפמת מראש את מספר המשתתפים שצפוי להגיע ואת הפגנת ההמונים, במקרה הטוב, בבטח כשמדובר בהפגנות ימין, אז תמיד דיווחו רק אם לא הייתה ברירה, וגם בהקשר של חסימות צירים ודיווחי תנועה וכדומה, ופה באמת יש התגייסות גם של התקשורת, גם של נשיאת בית המשפט העליון המכהנת, השופטת חיות, אני חושב שמעולם לא שמענו משופט מכהן על אחת כמה וכמה מנשיא.
אגב, אריה, צריך להזכיר מה קרה פה לפני חודשים ספורים, כשמרן הראשון לציון רבנו יצחק יוסף יצא למתקפה חריפה נגד רפורמות מתן כהנא,
כשהוא קראו לו להתפטר.
נכון, לא מה זה קראו, הנציב התלונות על השופטים והדיינים, השופט אורי שוהם קרא לפטר את הראשון לציון מתפקידו כדיין, והנה כמה חודשים אחרי, כשנשיאת את המשפט העליון קוראת, יוצאת במתקפה כל כך חריפה וחריגה נגד הרפורמות והחקיקה של יריב לוין, פתאום כולם מחבקים אותה, ואני שואל, האם מה שמותר לנשיאה חיות אסור לנשיאים מועצת הרבנות הראשית, הגאון הרב יצחק יוסף, כאילו, איפה מותר?
שאגב, מבחינת החוק נמצאים באותו מעמד.
נכון, שופטי עליון, נשיא בית הדין העליון.
נמצאים באותו מעמד, וגם הראשון לציון, מרן הרב יצחק יוסף, סבר בזמן אמת, בזמן העברת הרפורמות שמאיימים על הבית שלו, כלומר על, על הרשות שהוא מופקד עליה, בדיוק כפי שעכשיו חיות לטעמה מרגישה, אבל ברור שיש פה דאבל סטנדרט, וברור שיש פה התגייסות טוטלית. עכשיו צריך לראות לנגד העיניים את מה שצפוי לקרות בשבועות הקרובים. אני לא יודע, אולי נקטן אמונה, אני לא רואה את נתניהו הולך עד הסוף עם הרפורמות, אני כן רואה אותו מנסה להתרכך ולהתפשר, אנחנו מכירים את נתניהו בהקשר של
בית המשפט. כן, אריה, מה הוא עושה?
מעולם לא הייתה לו
מחישות. מה הוא עושה אז? אין לו אפשרות להתרכך באירוע.
אני חושב, אני רואה יותר את נתניהו בוחן את המהלך של מינוי דרעי כראש ממשלה חליפי, בגלל שהדבר הזה, ככל הנראה, בג"ץ לא יוכל לפסול אותו, וזאת תהיה הפשרה.
אבל אני יכול לספר לך שדרעי כבר פסל את האפשרות הזו.
אז מעניין יהיה לראות מה יהיה, אני לא רואה את נתניהו מתנגש חזיתית בבית המשפט העליון, ראינו גם ביום שישי סרטון
שהוא... רגע, אריה, מה שאתה אומר שזה דבר מדהים, זאת אומרת שכל מה שהבטיחו לימין, מהחרדים ועד הימין, ומצביעי הליכוד וסמוטריץ' ובן גביר, שולחים לרפורמה רחבה וחד משמעית בכל מה שקשור למערכת המשפט, אתה אומר עכשיו הכל היה סיסמת בחירות, נתניהו ניצח, השופטים יוצאים למאבק, התקשורת מתנגחת, והנה נתניהו הולך ומתקפל, לא יודע, קשה לי לראות את זה קורה הרי.
אנחנו מכירים את הקליינט נתניהו לא מאתמול, לצערי זה לפי איך שאנחנו מכירים אותו מהעבר, זאת תהיה ההתנהלות שלו. יכול מאוד להיות שאנחנו נופתע לטובה, וזה יהיה בעיקר בזכותו של יריב לוין, שהוא מאוד נחוש על העניין הזה, על הרפורמה הזו, אבל את זה ימים יגידו. על כל פנים, אני צופה שבועות מאוד סוערים, אין ספק שהנושא הזה של שינוי מערכת המשפט, שזה המעוז האחרון שהיה למרכז שמאל הישראלי מול ממשלות הימין לדורותיהן, וזה בדמות הכלי הזה של ביטול חוקים, זה משהו שמאיים להם בצדק, זה לא רק הזזת הגבינה, זה שינוי טקטוני של 30 שנות שלטון משפטי, ואין ספק שההתעוררות הזאת שאנחנו ראינו אותה אתמול בהפגנות במוצאי שבת, זה רק תחילת הדרך, אלו יהיו שבועות לא קלים. אני חושב שמהצד שלנו גם נדרש באמת לראות איך לא לשחק לידיים של כל מיני אמירות פופוליסטיות, ולא ללכת למקומות מקצבים, וזה אולי מה שמחבר, אתה יודע, אתה התחלת לשאול אותי על המהלך שלי עם אהרון ברק. בסופו של דבר אני הלכתי לרעיון עיתונאי, עשיתי מעשה עיתונאי חשוב, אתה יודע, נאמר יעללך זר ולא פיך, אבל אני חושב ש... ואמרו את זה באמת, זרים, אחרים, שמעולם, לצערי הרב, כאשר עיתונאים ישראלים הלכו לאורך השנים לראיין את אהרון ברק, בפעמים הנדירות שהוא כן התראיין, אז הם נפלו לרגליו, השתתחו לפניו הפעם ארצה, שאלו שאלות מלטפות. אני באמת השתדלתי להציג את כל השאלות הקשות שמנקרות בראש שלנו
כבר
30 שנה.
אגב, שאתה מגיע ומציע להניח לו תפילין, אז הוא מיד נאתר, נכון?
כן, זה הפתיע אותי מאוד, הוא נאתר על אתר ממש, כאילו בלי שהייתי צריך להתחנן ולהפציר. עכשיו, אתה יודע,
כן, היו שיאמרו שזה כמובן מס שפתיים, הוא אולי ניצל את המומנטום כדי פתאום...
אתה יודע, אבי, אני רוצה, אתה יודע, במקום ארי לענות לך, אני צפיתי בתמונה הזו דקות אחרי שביקרתי בציונו של הרבי מלובביץ' בקווין. ניסעתי משם ופתאום עשתה בתנסייה חזור, לברוקלין, אני מקבל את התמונה הזו של אהרון ברק, ואמרתי זה, בסוף אריה ארליך, תרצה או לא תרצה, לפני שהוא עיתונאי, הוא חרדי וגם חבדניק.
זה בסדר, זה ודאי, על זה אין ויכוח, להניח תפילין ליהודי באשר הוא יהודי, כי לא יידח ממנו נידח. השאלה אם אתה שם את זה כתמונה במשפחה.
כתמונה במשפחה להראות שגם היהודי הרחוק הזה, שאנחנו כיהודים חרדים מאמינים שהוא פגע כל כך הרבה ביהדות ובציבור חרדי, גם הוא בסוף בסוף כניצול שואה יש לו את הקשר היהודי, וגם הוא מניח תפילין, נזכיר שיש פוליטיקאים חברים במחנה שלנו,
ישי, על זה אין בעיה ואין על זה שאלה.
אבל בכל זאת, כמי שקצת מחותן פה בספורט, אני אגיד את ההתרשמות שלי במילה ונעבור הלאה. תשמע, היה רעיון מאוד לא קל, מי שקרא את זה רעה, אנחנו ממש התעמתנו איתו. ברגע הזה, והוא אמר דברים גם קשים מאוד, לאוזן, לא הכל פרסמתי אפילו, אני יכול לומר שברגע שבו הצעתי לו להניח תפילין, והוא ניח תפילין, ואמר איתי את הפסוק שמה ישראל, והשתנק מדמעות, פתאום קם, התעורר לתחייה, הילד היהודי מגטו קובנה, שעבר אקציות, ועבר דברים קשים מאוד, וגם ניסים גלויים עד שהוא הגיע לארץ. לצערי, בארץ הוא גדל כתינוק שנשבע, והוא עשה המון המון כאב ראש ליהדות החרדית, ואי אפשר להקל ראש בכל הדברים האלה, ואני התחתי את הדברים בפניו, ולצערי גם התשובות שקיבלתי בעיניי לפחות לא מספיק מספקות, אבל לשפוט הקורא, אבל בסופו של דבר, הביטוי של הפסוק, כי לא יידח ממנו נידח, בסופו של דבר הנקודה היהודית הזאת שהתעוררה אצלו, אני רואה בזה כמשהו שהוא חשוב מאוד גם לדורות. צריך להבין אחרי כל המאבק האידיאולוגי שלנו עם אהרון ברק וממשיכי דרכו, הוא סביב השאלה באמת מה מקומה של היהדות, מה מקומה של האמונה היהודית בפרהסיה של מדינת ישראל. וכאשר אותו אהרון ברק, האדמו"ר החילוני במרכאות, מפשיל את זרוע, מניח תפילין ואומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, עם דמעה על, על לחיו, זה משהו שבעצם, אני חושב שהמאבק הוכרע. זאת אומרת, מאבק של
30... אריה, יש צד שני, יש צד שני לתיאור הזה. אם תרצה, אני אגיד לך אותו ממש בדקה וחצי. מבלי להמעיט, זה כמובן מעשה גדול, הנחת תפילין לאהרון ברק, עוררות של הזיק היהודי אצלו, זה בסדר, וזה מצוין ומרגש, וגם יש על זה הרבה מאוד זכויות. עכשיו נעבור לקטע העיתונאי של הסיפור הזה. אהרון ברק יודע שהוא נמצא במלחמת, בקרב מאסף על התזה שלו, על התיאוריה שלו, זו שאפשרה לו לעשות מה שהוא רוצה בחוקי היהדות ובתורה הקדושה, במעמד הרבנים ובהרבה מאוד דברים אחרים, ועל זה הוא קרב מאסף. הוא אמר, אין לי בעיה להפשיל את השרוול, שימו אותי בשער עם התפילין כדי להמעיט ולהראות במשהו שאני, הנה אני כשר, אני כאן, אני איתכם, אני בסדר. וזהו,
התשובה שלי לזה היא פשוטה מאוד. אני סומך על האינטליגנציה של כולנו שאנחנו לא משנים את דעתנו בעקבות תמונה של הנחת תפילין. אני לפחות, אני הייתי אמור להיות הראשון לפי אותה תזה שהצגת עכשיו, להינמס ולומר אוקיי, בואו תרחמו על אהרון ברק ועל השיטה המשפטית שלו. ולא, אני אומר לך אחרי הרעיון הזה ואחרי הנחת התפילין שהרפורמה המשפטית היא חשובה מאוד, כי צריך לתקן את מערכת המשפט. אני לא חושב שקונים אותנו בתמונה של הנחת תפילין, כן בהחלט נותנים לנו להבין, הסיטואציה הזאת, התמונה הזאת, נותנת לנו להבין שבסופו של דבר יש איזושהי נקודה חבויה מאוד שבה כולנו יהודים וכולנו מאמינים בקדוש ברוך הוא ובמסורת היהודית שלנו. זה לא מה שיגרום לאף אחד לחשוב פעם שנייה על הרפורמה המשפטית. ואם זה לא קרה לי, כמי שהיה שם בחדר, אז זה לא יקרה לאף אחד אחר.
אוקיי, נסתפק בדברים הללו של שניכם. אריה ארליך, ישי כהן, תודה רבה.